לרפואתה של בילי בת שושנה, רפואה שלמה. נדמה שהבעיה הראשונה בפרשה שלנו, פרשת יתרו, נשמעת על פניה בעיה פרשנית, פרשנית תקופה. כל הפרשנים עוסקים בה, הייצוג בה מתחיל כבר ברבותינו בחז"ל. בהמשך הדברים אני אנסה לראות שאולי בעצם בתשובה לשאלה הזאת, בדיון בשאלה הפרשנית הזאת, נמצא הרבה יותר מזה על כל נושא יתרו ומתן תורה וכו'. השאלה הפרשנית הראשונה שכל הפרשנים עסוקים בה היא מתי הייתה בעצם הפרשה הזאת של יתרו. האם הופעתו של יתרו בתוך עם ישראל קדמה למתן תורה או שבאה לאחר מתן תורה? שלוש דעות נאמרו בחז"ל על השאלה הזאת, אנחנו רק נפתח בהם, אחר כך נחזור לפרק. במקור 2, נוצא קצת על הדעיות בצילום בגלל הפקס בדרך. וישמע יתרו, כהן מדיין, חותן משה, אני פותח לא בפסוקים אלא במקור השני למטה, מה שמועה שמע ובא? תשובה ראשונה, מלחמת עמלק שמע ובא, שהיא כתובה בצידו. עד כאן דברי רבי יהושע. מלחמת עמלק שמע ובא שהיא כתובה בצידו, הכוונה היא בסוף הפרשה הקודמת, עסקנו בויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, ובשבוע שעבר דיברנו כל השיעור על מלחמת עמלק הזאת, עם ערב פסח ומלחמת עמלק. אם כן, אומר רבי יהושע, סדר הכתובים ברור, הסתיימה מלחמת עמלק, הוא שמע על מלחמת עמלק, והוא בא. רבי אלעזר המודעי אומר, מתן תורה שמע ובא. זה הרבה יותר מאוחר. פרק י"ט בפרשה שלנו מתחיל, ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני. מלחמת עמלק הייתה ברפידים. אחר כך הגיעו מדבר סיני, ואז בחודש השלישי לצאת בני ישראל ממצרים. לפי רבי אלעזר המודעי, מתן תורה שמע ובא. מה הוא שמע? שבשעה שניתנה תורה לישראל, זהו כל מלכי האדמה בהיכליהם, ושם יש פירוט ארוך במחילתא. והמדרש מעריך. רבי אליעזר אומר, דעה שלישית, במקור 2 למטה, קריעת ים סוף שמע ובא. אם כן, הוא הולך עוד יותר מוקדם. לא רק אחרי מלחמת עמלק, אלא אולי הוא בא עוד אפילו לפני מלחמת עמלק. למה זה לא מופיע מיד אחרי קריעת ים סוף? אולי כי רצו קודם לגמור עם מלחמת עמלק, ואולי הוא שמע את קריעת ים סוף, וזאת הייתה הנקודה המרכזית. אולי הוא גם שמע את מלחמת עמלק. אבל ברור שהוא בא לפני מתן תורה. אם ניקח את מתן תורה כתאריך הקובע כאן, הרי שדעה ראשונה ואחרונה ממקמים את הופעתו של יתרו קודם מתן תורה, ודעתו של רבי אלעזר המודעי ממקמת את הופעתו של יתרו כאן לאחר מתן תורה. אם זה קרה לאחר מתן תורה, כמובן שהשאלה הפרשנית הראשונה תצטרך להיות, אז למה בתורה זה מופיע לפני כן? אוקיי, יש כלל, אין מוקדם ומאוחר בתורה, זה מצוין, אבל לא משתמשים בזה איך שרוצים. אין מוקדם ומאוחר בתורה זה כלל שמחייב עוד יותר הבנה. זה לא סתם שאומר אין סדר. הסדר ההיסטורי נדחה מפני איזשהו סדר אחר. אז בואו נבין מה הסדר. מה הרעיון? שלוש הדעות הללו יהיו במרכז דיוננו עוד מעט. אבל לפני כן, מהי בעצם פרשת יתרו? עד שמגיעים למתן תורה. כשאני מדבר על פרשת יתרו עכשיו, אני עוסק בחלוקת הפרקים שלפנינו בפרק י"ח. כל הפרק נמצא לפנינו במקור אחד. לא נקרא את הכל, אבל נזכיר. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. ויקח יתרו חותן משה ציפורה אשת משה אחר שילוחיה. כמובן פרשה מרתקת שצריך להבין מה קרה שם, למה ציפורה לא הייתה שם כל הדרך. אבל הוא מגיע עכשיו עם שני בניה, גם בניו של משה, אשר שם האחד גרשום כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה, ושם האחד אליעזר כי אלוהי אבי ועזרי ויצילני מחרב פרעה. אגב, מעניין, לא עכשיו הילדים האלה נולדו, וגם לא עכשיו נתנו להם את השמות, וגם אין שום סיבה להיזכר עכשיו בדרשה של ברית המילה. פתאום מזכירים למה קראו לאליעזר אליעזר, ולמה קראו לגרשום גרשום. תראו כמה אגב יתרו מזכיר את ציפורה ואת הבנים. ויבוא יתרו חותן משה ובניו, זה ממשיך, ואשתו אל משה אל המדבר אשר הוא חונה שם הר האלוהים. אגב, זאת אומרת, אין ספק שהוא הגיע לא לרפידים ולא לים סוף, אלא הוא הגיע לאן יתרו? אל המדבר אשר הוא חונה שם הר האלוהים. כלומר, הוא הגיע כבר אחרי קריעת ים סוף ומלחמת עמלק, אולי הוא הגיע לפני מתן תורה. ויאמר אל משה, אני חותנך יתרו בא אליך ואשתך ושני בניה אמה. זה הפעם השלישית או הרביעית או החמישית שהוא מזכיר את הבנים, ואני פה וגם היא וגם הבנים. דרך אגב, אם יתרו מגיע לאחר מתן תורה, קצת קשה להגיד, אבל כדאי לשים לב לזה, זאת תופעה מעניינת לתת את הדעת. עם מי יתרו מגיע? עם שני הילדים של משה רבינו, ועם ציפורה. אם יתרו מגיע לאחר מתן תורה, אני רוצה שנשים טוב לב. שלושת היהודים היחידים שלא היו מעולם בהר סיני במתן תורה, זה אשתו ושני הילדים של משה רבינו. בסדר? קצת קשה, אבל כדאי לתת על זה את הדעת. אם הוא מגיע לאחר מתן תורה, זה לא הוא מגיע לאחר מתן תורה. זה גרשום ואליעזר מגיעים לאחר מתן תורה. הם מבוגרים כבר מאוד. משה כבר בן 80 ו... ועכשיו מגיע גרשום ואליעזר עם ציפורה להר סיני אחרי מתן תורה. פעם מעניינת מאוד, צריך לתת עליה את הדעת. וייצא משה לקראת חותנו, וישתחו וישקלו, וישאלו איש לרעהו לשלום, ויבואו האוהלה, ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה השם לפרעה למצרים, על אודות ישראל את כל התלאה אשר מצאתם בדרך, ויצילם השם. יתרו כבר יודע את זה, נכון? הרי הוא שמע. וישמע יתרו, אבל משה עכשיו מספר לו כנראה עוד יותר. וייחד יתרו על כל הטובה אשר עשה השם לישראל, אשר יצילו מיד מצרים. הנה אני יודע בדיוק מה זה וייחד, וישמח. נעשה בשרו חידודין, אומר רש"י, לא חשוב לי עכשיו מה זה. מה שכן מעניין אותי זה דבר אחר. יתרו, אישיות מדהימה, חותן משה, כהן מדיין, פרשת מתן תורה היא על שמו. עוד רגע, בשלב הבא, הוא האיש שלפיו אנחנו נבנה את סדרי הדין והמשפט בישראל. אני רוצה לדעת, כי זו שאלה שאני עד היום לא יודע עליה את התשובה. תכלה, הוא התגייר או לא התגייר? מה קורה בסוף? הוא בא לביקור נימוסין אצל חתנו, ובסוף הביקור אמר, זה מצוין, אבל לא בשבילי. וחזר מהר הביתה, כמו שדרך אגב משמע בפסוק האחרון במקור אחד, וישלח משה את חותנו, וילך לו אל ארצו. מפורש. הוא חזר אחר כך. יש עוד פרשה על יתרו. אנחנו נגיע לה אחרי זה. היא אחרי זה או שזו אותה פרשה? אתם אגב שמים לב שיתרו, הדמות המופלאה הזאת, הרבה יותר נעלם לגביה ממה שכתוב אצלה. רות, כשהיא מתגיירת, כל כך ברור הכל. גם נעמי רצתה לשלח את רות. מה זה רק רצה? שכנעה, התחננה, אמרה לה לכי. היא אמרה לה לא, באשר תלכי אילך, באשר תמות ימות, שם מקבר, כך נראה גר. מה זה הדבר הזה של יתרו? דרך אגב, נחזור אולי לפסוק הזה עוד רגע, אבל אם תעברו שנייה לצד השני של הדף, במקור 7 מופיעה הפרשה האחת הנוספת היחידה על יתרו. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם זה באותו עיתוי? יכול להיות, יכול להיות שזה פרשה נוספת. ויאמר משה לחובב בן ראואל המדייני חותן משה. בסדר? לא כתוב פה יתרו, יש לו כנראה כמה שמות אומר רש"י, אבל ודאי שכתוב פה חותן משה. נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם אותו אתן לכם. לך איתנו והיטבנו לך, כי השם דיבר טוב על ישראל. אם זה אותו סיפור, כמו שטוענים רוב הפרשנים, אז זה לא סתם וישלח משה את חותנו והוא אמר לו להתראות. הוא התחנן בפניו, תישאר פה. לך איתנו. מה עונה לו יתרו ויאמר אליו? לא אלך. כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך. איך מבינים את זה? טוב או רע? אפשר לכל הכיוונים. יש מדרש בחז"ל שאומר לא אלך, חבל, מה יעשה נר כמוני בין חמה ולבנה? בזבוז. משה, אהרון, הולכים, צריכים גם אותי שם. אני רוצה ללכת להיות שגריר שלכם במדיין. אני אעביר את התורה, אני אמשיך. יש מהפרשנים שאומרים, אמר, לא אלך. הרי במקום אוכל לא תהיה לי שם נחלה כמו כולכם, אני גר. יש מהפרשנים שאומרים, אמר, לא אלך. מלחמות, אני כבר לא צעיר. הילדים שלי כבר אחר כך. הנכדים כבר שלחתי. שיטה מוכרת. לא אלך, אבל זה ודאי ההפך מרות, באשר תלכי אלך. ויאמר, אל נא תעזוב אותנו. כלומר, הוא מתחנן בפניו, תישאר. כי על כן ידעת חנותינו במדבר והיית לנו לעיניים, לכן אנחנו צריכים אותך פה בשנים הקרובות. אבל חוץ מזה, והיה כי תלך עמנו, והיה הטוב ההוא אשר ייטיב השם עמנו והיטבנו לך. אומרים הפרשנים, אתה דואג, אנחנו ניתן לך ירושה. נו, אז הוא יצטרף או לא? לא כתוב. רק כתוב אחר כך, ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים, וארון ברית השם נוסע לפניהם. לפניהם זה לא לפני יתרו ומשה, זה לפני מי? ביי, חוזרים לעם ישראל. אז יתרו כלול שם או לא? האם אנחנו מרגישים שהתורה בכוונה השאירה את זה מחוסה? זה ברור. הנסתר נגלה פה. ברור לגמרי שהשאירו לנו את השאלה האם יתרו מצטרף לבית ספרנו לגמרי או לא, פתוחה. אבל אני חוזר לפרק הקודם, לפרשה שלנו במקור אחד. אני משאיר את זה פתוח. וייחד יתרו פסוק ת. אגב, במדרש תנחומא כתוב וייחד יתרו, אל תקרא וייחד יתרו אלא ויהד יתרו. אומר המדרש תנחומא שנעשה יהודי. אומר בעל הטורים, אתה בטח חושב שזה סתם דרשה. וייחד, אני חושב שהבעל הטורים הוא הכי יפה מבחינת הפשט, לשון שקיבל ייחוד השם עליו. ייחד עליו את השם, וייחד יתרו, הצטרף אל השם אלוקינו השם אחד. גם הוא התאחד באחדות הזאת. אבל אני אספק רק בציון עובדה אחת שבהמשך נדבר עליה. הרמב"ן הוא היחיד בין הפרשנים הראשונים שטוען שיתרו פשוט עשה אחורה פנה למדיין והצטרף לעם ישראל, כלומר עשו אחורה פנה ממדיין, לא חזר, הצטרף. גר מוחלט, מגיע לארץ ישראל, הכל רגיל. כל הפרשנים האחרים אומרים שמפשוטי המקראות הוא חוזר אל הסוף. אחר כך אנחנו פוגשים את בני הקייני חותן משה בהמשך. 100% הם יופיעו בהמשך. וזה יכול להיות דור הבא, אחר כך. נחזור. ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה השם לישראל אשר יצא לו מיד מצרים, ויאמר יתרו, וכאן אין ספק, הוא מברך, הוא משבח, אבל לא ראינו מה הוא עשה בפועל עם זה. ויאמר יתרו, ברוך השם אשר יציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה אשר יציל את העם מתחת יד מצרים, עתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים כי בדבר אשר זדו עליהם. ויקח יתרו חותן משה עולה וזבחים לאלוהים, ויבוא אהרון וכל זקני ישראל לאכול לחם עם חותן משה לפני האלוהים. עולה וזבחים, והנה כולם נמצאים. עד כאן פרשה א', מפגש מסתיים בעולה וזבחים. לא ברור לנו מה בדיוק עושה יתרו, וגם לא ברור לנו מה השמועה שבעקבותיה הוא בא ומתי זה מתרחש. אבל הנפקות של השאלה הזאת לגבי הפרשה הבאה היא העיקר אולי מבחינה מעשית. ויהי ממחרת. וישב משה לשפוט את העם, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. וירחותן משה את כל אשר הוא עושה לעם, ויאמר, מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם? מדוע אתה יושב לבדיך וכל העם ניצב עליך מן בוקר עד ערב? וכאן השאלה הכי חשובה והכי פשוטה. יתרו מציע פה הצעה יפה מאוד, אדמיניסטרטיבית, חשובה, גדולה. זה תמיד תמוע אצלנו. לא היה אף אחד מקרב יהודינו שיכול היה להציע את ההצעה הגאונית הזאת. מה כל כך מסובך? שרי אלפים, שרי מאות, שרי עשרות, שרי חמישים, שדר, נו. זה יפה, לוגיסטיקה משוכללת. ראיתי דברים יותר גדולים בעולם. אף אחד לא בא להציע את ההצעה. נגיע. אגב, טכנית, איך משה עשה את זה כשהוא ישב מהבוקר עד הערב? אם תעשו את החשבון כמה שרים יש, אם יש שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, יש אלפי 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 שופטים במערכת השיפוט. איך הוא הספיק טכנית? גם אם הוא הספיק 20%, זה נס הרבה יותר גדול מקריאת ים סוף ו-10 המכות יחד. מה הוא עשה שם? שם ככה חושבים מהבוקר עד הערב. דרך אגב, לא היה לו שום דבר אחר לעשות. זאת אומרת, הוא רק יושב לשפוט את העם? פשט הפסוקים. זה מה שהוא עשה, וישב משה לשפוט את העם מן הבוקר עד הערב? אם ממחרת זה אחרי יום הכיפורים מתחילים לבנות משכן, והוא, עכשיו רק שנבין טוב, כשאני אומר שמשה יושב לשפוט את העם, מי זה העם ומה זה לשפוט? הרי אין שרי עשרות. אז זה לא שמגיעים אליו עתיקים הכבדים. אם שני ילדים בכיתה ג' רבו על עיפרון, דבר חשוב. והמורה רצתה להכריע ביניהם במשפט שהם החליטו, זה התערבות באינסטנציה משפטית גבוהה. הם הגיעו אל משה רבינו והמתינו בתור. והוא צריך להחליט. הוא יעשה בעיפרון חצי חצי בשולחן, הוא יצטרך לקבוע. מה הרעיון? מה הסברה שלך? תעזבו את יפקו בכלל, מה הסברה שלך? למה לקחת את כל המשפט? אגב, הדברים של יתרו אולי גם יש נימה קצת שרק יתרו יכול לומר אותה. אתה יושב וכל העם ניצב. לא מתאים למשה. השתלטת על מערכת, חשבת שאפשר לבד, ויתרו אף אחד לא חשב על הרעיון לפני כן. אבל נשאיר את הכל בצד, אנחנו ממשיכים. ויאמר משה לחותנו כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים. מה זה לדרוש אלוקים? הם באים למשפט. כל דבר שלדרוש אלוקים, אני חשבתי, באים לשיעור ככה, משהו, דרשה, לאלוקים. כי יהיה להם דבר בא אליי ושפטתי בין איש ובין רעהו והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו. ויאמר חותם משה, לא טוב הדבר אשר אתה עושה. נבול תיבול גם אתה, גם העם הזה אשר עמך, כי כבד ממך הדבר לא תוכל עשוהו לבדיך. אתה שמע בקולי ידך ויהי אלוהים עמך. אתה תהיה לעם מול האלוקים, אתה תזהיר את החוקים ואת התורות, ואתה תמנה אנשי חיל, יראי אלוקים, אנשי אמת, שונא בצע, משה רבינו מקבל את זה, הנה הפסוקים בסוף, וישמע משה לכל חותנו, ויעש כל אשר אמר, ויבחר משה אנשי חיל, ושפטו את העם בכל עת, וישלח משה את חותנו, וילך לו אל ארצו. הקושיות שהקשינו בכל פרשת המשפט הן הקושיות הקשות פה באמת. אבל אני רוצה 2-3 דקות לנסות לראות את הסוגיה הזאת של יתרו קודם מתן תורה או לאחר מתן תורה. שתי השיטות המרכזיות מיוצגות על ידי האבן עזרא מכאן והרמב"ן מכאן. אבן עזרא הוא זה שעומד בראש המחנה המבקש לטעון שיתרו לאחר מתן תורה היה, וכמובן הוא יצטרך להסביר לנו למה מה זה מופיע בתורה בסדר הפוך. אחרי שקראנו את הפרשה הזאת, יש לאבן עזרא טענות יפות מאוד. נקרא אותו במקור 3, וישמע יתרו יזכיר למעלה דבר עמלק, כי לרפידים בה. והייתה ראויה פרשת בחודש השלישי להיותה כתובה אחר דבר עמלק, כי שם כתוב ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני. אם כן, למה נכנסו דברי יתרו בין שתי הפרשיות? והגאון אמר, רב סעדיה גאון, כי יתרו בא אל מדבר סיני לפני מתן תורה, ולכן זה במקום. ולפי דעתי שלא בא יתרו רק בשנה השנית אחר שהוקם המשכן. עכשיו תראו כמה זה יפה. כי כתוב בפרשה הוכחה א', אנחנו נראה אותם במהירות את ההוכחות, שהם העלו עולה וזבחים לאלוקים. נכון? הם עשו סעודה והעלו עולה וזבחים. ולא הזכיר שבנה מזבח חדש. אם אכן מדובר לפני מתן תורה, היה כתוב ויבן משה מזבח ויעל עולה וזבחים, כמו שכתוב אצל נוח ואברהם ויצחק ויעקב וכולם. כנראה זה אחרי שכבר הוקם המשכן שנה. אבן עזרא הכי מרחיק את זה. ואיפה הוא הביא את העולה וזבחים? במשכן. טענה שנייה. ועוד הרי כתוב, כשהוא שואל אותו מה אתה עושה עם העם, אז הוא אומר לו, והודעתי את חוקי האלוקים ואת תורותיו. והנה זה ודאי אחר מתן תורה. והעד הנאמן על דבריי, כי כך כתוב אל המדבר אשר הוא חונה שם הר האלוקים. ואמר משה לחובב שהוא יתרו, והוא פונה אליו, אני מדלג קצת, ואומר לו, בוא תלך איתנו. ואז הוא אומר לו, אני לא יכול להצטרף אליכם, נכון? אני לא רוצה להצטרף אליכם, לא אלך, כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך. הוא אגב ממשיך את הדברים שלו, הוא אומר, מיד אחרי השיחה הזאת, נוסעים מהר השם, וממשיכים ללכת לארץ ישראל. סימן שהפגישה ביניהם הייתה, הרבה אחרי מתן תורה, כשכבר נסעו מהר השם, ונוסעים אל ארץ ישראל. אגב, ההוכחה הטובה ביותר של אבן עזרא, נמצאת בהמשך דבריו, אני רק אראה אותה במקור 6. היא ממש כתובה כמעט בפירוש בפסוקים. כשמשה רבינו חוזר בפרשת דברים על ההיסטוריה, הוא פותח כך: השם אלוהינו דיבר אלינו בחורב לאמור, רב לכם שבט בהר הזה. איפה? בהר חורב, בהר סיני. פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכניו בערבה, בהר ובשפלה. נוסעים אנחנו אל המקום. ממש מקביל, נכון? אחרי הר השם, אחרי הר סיני, ויסעו מהר השם, והם התחילו לנסוע לכיוון ארץ ישראל. אז התחילו הצרות עם חטא המרגלים וכל הדברים, אבל הם התחילו כבר לנסוע. ואז מה כתוב מיד אחר כך? ראה נתתי לפניכם את הארץ, בואו הורשו את הארץ, רואים מקור 6. בואו הורשו את הארץ אשר נשבע השם לאבותיכם, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם ולזרם אחריהם. עכשיו העיקר. ואומר עליכם בעת ההיא לאמור. מתי? כשגמרנו כבר עם מתן תורה וכבר עמדנו לצאת לארץ ישראל, אבן עזרא אומר כבר יותר מאוחר, יש כבר משכן אפילו, והולכים לצאת לארץ, ואז אמרתי לכם, לא אוכל לבדי שאת אתכם. ולכן מה צריך לעשות? כיוון שלא אוכל לבדי, אני מדלג, איכה אשא לבדי תורככם ומסעכם ורבכם, הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם, ואשימם לראשים לשבטיכם וכו', וטענו אותי ותאמרו טוב הדבר אשר דיברת לעשות, ויקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידועים ויתן אותם ראשים עליכם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות. אז אומר אבן עזרא, אני בכלל לא מבין את השאלות שלכם, זה כתוב בפירוש. כשמשה רבנו מסכם, אז הוא אומר, כשיצאנו מהר חורב, אז קיבלנו את האישור להתחיל ללכת לארץ, ואז אמרתי אליכם, מתחילים שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות. אז זה הזמן שיתרו הגיע. שאלו למה משה לא מזכיר שיתרו אמר את זה, לא חשוב עכשיו. זאת שאלה אחרת, אבל כאן מופיעה הפרשה. העם אגב אמר, זה בכלל דבר מעניין, כשאני אמרתי לכם נמנה שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות, מה ענה העם? טוב הדבר אשר דיברת לעשות. אז אם זה כל כך טוב, אז למה משה אתה לא עשית את זה לבד? היה צריך שיתרו יגיד לך את זה? כשאתה מספר את זה לדור בעוד 40 שנה, אתה באמת לא מזכיר את יתרו, אתה אומר כמה זה טבעי היה. אז אם זה היה כל כך טבעי, למה לא דיברתם על זה? זאת טענת אבן עזרא, הכל היה לאחר מתן תורה. אם כן, שואל אבן עזרא, אז למה זה מופיע לפני מתן תורה? התשובה של אבן עזרא היא מרתקת. אבן עזרא אומר, אני אומר את זה בעל פה, אבן עזרא אומר שהסיבה שזה מופיע במקום הלא נכון לפני מתן תורה היא לא בגלל שרצו להקדים את זה למתן תורה, אלא כי רצו להצמיד את זה לפרשת המלאק. סיפור יפה יפה, אומר אבן עזרא. אחרי שמזכירה לנו התורה את הגוי היחיד עלי אדמות, שכל כל כל כולו רשע ושנאה ורצון להשמיד את ישראל, אומרת התורה, אני חייבת לספר לכם על גוי אחד הפוך. בכלל לא חשוב לי אם הוא יתגייר. יש גוי אחד ששמע ובא. אוי ואבוי לנו אם נצא רק עם סיפור המלאק, ולא נשמע על אותו חסיד אומות העולם ששמע ובא. לכן לפני מתן תורה, כאילו באו ללמד אותנו קצת דרך ארץ. כי הרי בשביל מי אנחנו הולכים לקבל את התורה? נכון, בשבילנו. אבל בשביל לקחת את התורה הזאת ולבוא ולבנות בית להשם, ובסוף הוא יצטרך להיות בית תפילה לכל העמים. אז אחרי המלחמה עם המלאק חשוב שנזכור, האמינה גם באדם. יש יתרו, יש אנשים, יש אדם שאולי יחזור אחר כך אל ארצו, אבל הוא יודע לראות את כל מה שקורה. אגב, האור החיים, לפי זה מאיר הערה עוד יותר מעניינת. האור החיים לא נכנס לשאלה למה זה, אם זה לפני מתן תורה או אחרי מתן תורה. זה מקור ארבע שהוא מאוד מטושטש, ובשביל זה הבאתי, ביקשתי את האור החיים מבפנים, אני אקרא אותו, הוא מאוד מאוד מטושטש. האור החיים אומר, הערה בלתי רגילה, היא קשורה לזה והיא גם תעזור לנו בהמשך. הוא אומר, למה בכלל הביאו את פרשת יתרו ואת כל סיפור בתי הדין והחוכמה של יתרו? רבים מהפרשנים אומרים זה באמת לא חוכמה גדולה. רק רצו לתת איזה נימוס כזה, כבוד ליתרו. אברבנאל בכלל, כנראה היה לו איזה חשבון. אברבנאל סוגר חשבונות פה בפרשה. אברבנאל בכלל אומר, מה יתרו? כל היה רק עניינים נימוסיים. משה חשב על זה לבד. והכל היה ברור, הוא מוכיח מכל מיני, זה לא כל כך פשוט עבר בנה. הוא אומר, אגב, הוא סבור שזה היה לפני מתן תורה, והוא אומר, פשוט למשה לא היה זמן בשביל זה עכשיו. אז הוא אמר, יום אחד, יומיים, הוא אומר, כמה זמן אתם חושבים שהוא ישב ככה? והיא במחורת, אולי יום אחד, אבל בנה נפלא. הוא ישב, מהבוקר עד הארץ, ואז בא יתרו ואומר, יש לי רעיונות, זה פרוצדורה, אומר לו, משה רבנו מצוין, תציע, זה עובדה שבספר דברים, הוא אומר, אני שאלתי אתכם, ואמרתם, טוב הדבר. תמי נימוס. אגב, אברבנאל אומר עוד יותר, זה קלאסי לאברבנאל, הוא אומר, כתוב, וישמע משה לכל חותנו, ויעש כל אשר אמר. אומר אברבנאל, וישמע משה לכל חותנו. לצורך הנימוס, ויעש כל אשר אמר. אומרו, זה יש כוח יתרו, באמת תודה רבה, זה היה מאוד יפה, ממש מצוין. אבל הוא לתת אווירה טובה, ויעש כל אשר אמר הקדוש ברוך הוא. אמרו באמת, תראו את האור החיים, כל כך הפוך, ולאיזו מסקנה אדירה הוא מגיע, ואני מביא אותו אחרי הרעיון המופלא הזה של אבן עזרא, שכדי להצמיד את יתרו לעמלק להבדיל. תראו את האור החיים, האור החיים אומר כך, ונראה כי טעם הדבר הוא להראות השם את בני ישראל. זה שאני מצליח לקרוא את זה בקלות זה כי אני לא קורא את זה מהצילום. להראות השם את בני ישראל הדור ההוא וכל דור ודור, כי יש באומות גדולים בהבנה ובהשכלה. שומעים? אל תחשבו שבאמת הייחוס שלכם זה הגניוס. אתם אוהבים לדבר הרבה על ה-IQ שלכם, זה נכון. בענווה יהודית קלאסית, אתם מאוד אוהבים לשמוע על זה. זאת אמת גדולה, בסדר גמור. אמת גם שאוהבים לשמוע וגם שיש את זה, בסדר. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו לפני מתן תורה, ומתן תורה הוא גם בחירת השם את עם ישראל, היום הזה נהיית לעם. תראו מה הוא אומר פה. וצא ולמד מהשכלת יתרו בעצתו ואופן סדר בני אדם אשר בחר, כי יש באומות, הוא כן מתפעל ממנו, כי יש באומות מכירים דברים המאושרים, הם מכירים דברים גדולים, והכוונה בזה כי לא באה הבחירה בישראל לצד שיש בהם השכלה והכרה יותר מהאומות. מה אתם חושבים, שזה מה שאתם אתה בחרתנו, שאתם יותר מוכשרים? וזה לך האות, השכלת יתרו, הלמדת, כי לא מרוב חוכמת ישראל והשכלתם בחר השם בהם, אלא לחסד עליון ולאהבת אבות. אורחיים מופלא. הכוח של פרשת יתרו, לא אכפת לי, נניח שזה אחרי מתן תורה. לא נכנס לזה בכלל. אבל לפני שנכנסים לבחירת ישראל, לעם שאומר נעשה ונשמע, לא בחרו בכם כי הייתם הכי מוכשרים ובחרתם את האינדקס הכי טוב בתוכן העניינים של התורה. אלא כי הקדוש ברוך הוא בחר בכם. זה מגלה שני דברים, זה מגלה את היחס ליתרו, זה מגלה את היחס למושג בחירה. אור החיים. זאת שיטת הרמב"ן, זאת שיטת אבן עזרא, שיתרו באה לאחר מתן תורה. הרמב"ן, שמופיע פה חלקו הקצר באריכות במקור 5, ואני לא אקרא את הכל, הוא טוען שהאבן עזרא מקובל עליו ברוב דבריו, ובכל זאת יש לו קושייה גדולה. הוא אומר בתחילת מקור 5, ועם כל זה אני שואל, על הדעת הזאת, על הדעת הזאת, זאת אומרת, אם יתרו בא לאחר מתן תורה, אם כל זה הכוונה היא אחרי שהוא מייצג, הוא מסכים עם הרעיון של אבן עזרא, הוא אומר בסוף אני לא מסתדר עם בעיה אחת. על הדעת הזאת, כשאמר הכתוב, הישמע יתרו את כל אשר עשה השם למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים, למה לא אמר ששמע מה שעשה למשה ולישראל במתן תורה בפירוש? שהרי הוא מהנפלאות הגדולות שנעשו להם. שנאמר, כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך למן היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים, הנהיה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו השמע עם כל אלוהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי. איך יכול להיות שאם זה לאחר מתן תורה, התורה לא אומרת כלום על זה? וכשאמר ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה השם לפרעה ולמצרים על אודות ישראל, את כל התלאה אשר מצאתם בדרך, ואמר יתרו מזה, אתה ידעתי כי גדול השם, למה לא סיפר לו על מעמד הר סיני? וממנו הרי יוודע כי השם אמת ותורתו אמת. הרי מה הוא אומר? אתה ידעתי כי גדול, כלומר הוא רוצה לדעת שהשם גדול, ספר לו על מעמד הר סיני, סימן שמעמד הר סיני לא היה. אומר הרמב"ן, הטענות של אבן עזרא חזקות. אז יש לי כמה קושיות של אבן עזרא, אם אני אגיד זה לפני מתן תורה, אבל מקושייה לא מתים. אני לא מבין איך אפשר לחיות לי. לכן טוען הרמב"ן, זה היה לפני מתן תורה, ואז איך זה מסתדר, הוא אומר פשוט. כאשר הייתה המלחמה בעמלק, ברפידים, יצא יתרו ממדיין קודם מתן תורה, והוא הגיע להר האלוקים, זה הר סיני, זה מקום קרוב למדיין, הרי לשם הלך משה לראות את צאן יתרו, נכון? זה אותו מקום. והוא הודיע למשה, הוא שלח לו מסג', הודעת טקסט, אני נמצא בהר האלוקים, ואשתך ושני בניה אימה, וייצא משה לקראת חותנו. והם נפגשו בהר האלוקים לפני מתן תורה. ואין קושיות, נכון, זה היה בהר האלוקים, וכשהוא אומר, אני הודיע את חוקי האלוקים ואת תורותיו, כבר היו חוקי האלוקים ואת תורותיו, מה, לא היה שבת, ולא היה דברים אחרים, היו כמה דברים. אני מודיע מה, וכשישפטו את העם, אז באים אל הרבי שישפוט. הערכתי. רציתי להראות את שתי השיטות. אבן עזרא, ברור לגמרי יתרו לאחר מתן תורה. הרמב"ן, ברור לגמרי יתרו לפני מתן תורה. אתם רואים שאני ברחתי בכוונה מרש"י. כי רש"י הפשוט והברור עושה לנו פה חיים מסובכים מאוד. אני מדלג על כל המקורות בדרך. בוא נלך לרש"י במקור 10 למטה. בצד השני, מקור 10. מה רש"י רוצה? רש"י אומר, וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה. רואים את רש"י וישמע יתרו? מה שמועה שמע ובא? קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. מה הוא לא שמע? מתן תורה. רש"י כמו מי? ברור, כמו הרמב"ם. נכון? הוא אפילו מוסיף יותר. הוא אומר, לא חייב להגיד שבין 1-3 יש מחלוקת. מצידי הוא בא גם אחרי מלחמת עמלק וגם אחרי קריאת ים סוף, אבל ברור לי שהוא בא לפני מתן תורה. נהדר. אחר כך משה רבינו מדבר איתו, וכתוב, וייחד יתרו על כל הטובה אשר עשה השם, נכון? וישמח. אמת? מסביר רש"י על מה וייחד, בוא נראה במקור ב' ב-10, 10 ב', על כל הטובה, טובת המן והבאר, מה? והתורה. לא הבנתי כלום. אז מה רש"י רוצה? אז הוא בא לפני מתן תורה או לאחר מתן תורה? יש מי מפרשני רש"י שאומר, והתורה הכוונה היא המצוות שכבר קיבלו. קשה מאוד. אז הבאר זה גם רק במקומות מסוימים ששתו. אז זה היה לפני או אחרי? רש"י בדרך כלל מאוד מסודר, נכון? וכאן הוא עושה לנו חיים מסובכים בכוונה. ואני רוצה, אני בשביל הרש"י הזה, הבאתי את כל הרמב"ן ואבן עזרא ורב לזר המודעי ורב לזר ורב יהושע, כי אני רוצה לטעון שכשרש"י הפשוט עושה לנו חיים מסובכים, הוא מבקש שנלמד משהו עמוק מאוד. זאת סתירה פשוטה ברש"י, פשוטה מדי. בולט. לא עושים כך. אפשר שתהיה סתירה בין רש"י בגיטין לרש"י בחולין, אבל שני פסוקים אחד ליד השני, זה לא לפי כללי המגרש. אני רוצה להתחיל מההתחלה, ואני רוצה לטעון טענה פשוטה. לי, אגב, אין שום ספק שאת הסתירה הזאת אפשר ליישב רק בדרך אחת. לפי רש"י, יתרו בא לאחר מתן תורה. כי אם רש"י אומר שהוא שמח על המן ועל הבאר ועל התורה, סימן שהוא בא לאחר מתן תורה. כשרש"י אומר מה שמועה שמע ובא, שמע קריאת ים סוף ומלחמת עמלק, רש"י רוצה להגיד מתן תורה שאני טוען שהיה לפני, כי הרי הוא שמח על זה, לא הוא הנקודה שהביאה את יתרו. יש משהו שיתרו הגדול לא התחבר אליו דרך מתן תורה, הוא התחבר דרך קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. צריך להבין את זה. זה רש"י מופלא. אני טוען, אומר רש"י, לפי הבנתי הענייה, יתרו בא לאחר מתן תורה. אבל הוא בא לא בגלל מתן תורה, כי מתן תורה לא אמר לו מה שהוא אמר לנו. קריאת ים סוף? בטח. זה לא קשור רק לנו, שמעו עמים ארגזים. תחיל אחד יושבי פלשת. אז נכון, הם רק שמעו והרגזו, והוא שמע ובא. יפה. מתן תורה הוא שמע, אבל הוא לא בא בגלל. הרי כשרשי אומר בכלל, וישמע יתרו מה שמועה שמע ובא. מה בכלל השאלה? הרי כתוב, וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה, את כל אשר עשה השם למשה ולישראל אמור. מה זה מה שמועה שמע? הוא שמע את כל אשר עשה השם. אז למה מתכוונים מיכל חזל ואחר כך רשי כשהם שואלים מה שמועה שמע ובא? כולם שמעו. שמעו ועברו לסדר היום. נמוגו כל יושבי כנען. פילי פלו, כל הכבוד, נמוגו. זה שלושה ימים עיתונות על העניין. וחזרו כל אחד. היה אחד ששמע ועזב את כל מה שהוא נמצא בו, החליט לשנות את חייו, ובא. זאת מידה גדולה. אומר רש"י, הכל כן. והוא אולי בא אחרי מתן תורה. ורש"י, אגב, לעניות אותי אומר, איך אני יכול? אני לא חולק על אף אחד מהתנאים. אבל לא מתן תורה עשה לו את הסיפור, אלא קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. איך אני יודע? בגלל המשך הפרשה, בגלל מה שהוא הציע. מה? אני אסביר. אני עוזב את מה שמועה שמע ובא. אני רוצה לחזור למה עשה יתרו, למה אף יהודי לא הציע את ההצעה. אז אור החיים אומר, זה סימן שיש לו השכלה מצוין. בסדר, בכל זאת. שכל בר בי רב דחד יומה בלוגיסטיקה יודע להציע הצעה כזאת. מה, לא כל כך משוכלל. מה הרעיון? אז הוא היה מציע במקום שרי אלפים, שרי 900. מה כל כך מסובך פה? והמציאות הייתה כל כך בלתי אפשרית, אי אפשר היה הרי לראות אותה. תראו את חז"ל, חז"ל מתארים מה היה שם. חז"ל לא מבינים את הביטוי, מדוע אתה יושב מן הבוקר עד הערב. שואלים איך יכול להיות שאדם יושב, וישב משה לשפוט את העם, מן הבוקר עד הערב. במקור 7. במקור 8, סליחה. הם שואלים, וכי מן הבוקר עד הערב היה משה דן את ישראל? והלא אין הדיינים דנים אלא הזמן צעודה, זה אגב מכיל את הקלאסי. הם לא אומרים הרי למשה רבינו זה קשה, מה הבעיה? אבל הרי אין הדיינים דנים אלא הזמן צעודה, צריך להפסיק, לא כי הוא צריך, חייבים, אז הוא מוכרח להפסיק, מה אפשר לעשות? הוא לא צריך לאכול, חייבים, נו. הרי צריך להפסיק לסעודה. ומה תלמוד לומר מן הבוקר עד הערב? עונים חז"ל תשובה, אלא מלמד, לא הבנתי את זה אף פעם, שכל מי שמוציא דין אמת לאמיתו, מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף עם הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אופ, זה היה חסר לנו. איפה הגיע מעשה בראשית? כתיב הכה מן הבוקר עד הערב. ובמעשה בראשית כתיב, ויהי ערב ויהי בוקר. מה זה הוכחה? מוחלט. אז הוא דומה, אתה לא הבנתי כלום, זאת אומרת שמשה נעשה כמו הקודש ברוך הוא במובן הזה שאין לו הגבלות. הוא לא ישב מן, אלא זה נעשה כאילו, מה כתוב פה? מה זה חשוב? מה זה עוזר? המציאות היא באמת כל כך סבוכה. במדרש שכל טוב שמופיע במקור 9, הם שואלים מה זה נבול תיבול גם אתה גם העם הזה, והם אומרים משהו כל כך אמיתי. לפעמים אפשר להרגיש את זה. הם אומרים, מה זה גם אתה, גם הזה? נבול תיבול אתה והעם הזה. אתם אומרים במקור 9, אתם רואים, גם אתה שיגע למאוד, זו הייתה יגיעה שהוא פשוט התמוטט. גם העם הזה, לא בגלל שהם יושבים צפופים, אלא שרובם נפטרים לערב בפחי נפש, שאינך יכול לצאת ידי כולם. הרי בסוף של הסיפור, 90% הולכים הביתה בלי שהספיקו לפגוש אותם. אומר המדרש שכל טוב, וישב משה לשפוט העם מן הבוקר עד הערב, בסדר, הכל 100%. מה אתם חושבים, שהוא הספיק את כולם? אז הרוב הלכו הביתה, ולא הספיקו לפגוש את משה. אז ייצרת מערכת ציפיות, הכזבת, הם התאכזבו, למה אתה עושה את זה? תציע להם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, תראה שהם יסמכו. ועובדה שהם באמת אמרו. ואני יודעתי מה שכתוב פה זה פשוט מאוד. יודעים למה רק יתרו היה יכול להציע את ההצעה הזאת, פעם דיברנו בזה מכיוון אחר. אבל הפעם אני רוצה לראות את זה עם קדם ואחר מתן תורה עם הכל. בא יתרו ואומר למשה רבינו, משה, מה אתה מודיע להם? אומר לו משה, אני מודיע להם את חוקי האלוקים ותורותיו, ואני שופט את העם. אומר יתרו, אני לא מבין. בשביל לשפוט את העם, למה צריך לשבת צפופים, נביאים, ולא להספיק? תמנה מחוזות. בכל מקום יהיה את האיש שלו. תן אתה הוראות מלמעלה. תהיה תנועת שיפוט ענקית. ואתה תעביר את הדברים מלמעלה. ובעצם תסלח לי איך אפשר בכלל אחר. אומר לו משה רבינו, לא אומר לו, אבל זה מה שיתרו לא מבין. אתה לא מבין בכלל מה פירוש לראות את משה רבינו. אתה חושב שבאים לקבל רק תשובות הלכתיות? זה אפשר גם ללחוץ באינטרנט. למה שרי אלפים? אפשר בסלון. אתה לא מבין שבאים להיפגש לשנייה עם הרבי? להתתופף ביחד? את זה אני גם אם אני רוצה לא אוכל להסביר לך. אתה לא משלנו. אני לא יודע איך להסביר לך את זה. אתה צודק מהותית 100% נכון. ההיגיון הוא שאפשר למנות שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות. יהיה סדר הרבה יותר טוב, המערכת תהיה, הכל ידפוק טיק טק. אתם יודעים מאיפה משה רבינו למד את זה? הוא למד את זה ממעמד הר סיני. אם זה לאחר מתן תורה כמו שאנחנו מדברים, כמו שרשי טוען, מה היה במעמד הר סיני? במעמד הר סיני בא עם ישראל בפרשה שלנו ואומר למשה רבינו, רצוננו לראות את מלכנו. אנחנו רוצים לקבל תורה מפי המלך ולא מפי שליח. אז מה כתוב? וכל העם רואים את הקולות. ואת הלפידים, ואת כל השופר, ואת ההר השם. בבקשה, רוצים ככה להיפגש ממש עם הקודש ברוך הוא, נכון, עם החוויה. וירא העם, וינועו, ויעמדו מרחוק. העם רצה להיפגש עם הקדוש ברוך הוא עצמו. ואז הוא לא הצליח. אז הוא הלך אחורה. משה רבנו רצה לשכנע אותם בכל זאת, ויהיה בסדר. הכל יהיה בסדר, אתם תשמעו מהקדוש ברוך הוא. משה רבינו מספר על זה אחר כך לעם ישראל בספר דברים במקור 12. את הדברים האלה דיבר השם אל כל קהלכם בהר מתוך האש, הענן והערפל, כל גדול ולא יסף. ויכתבם על שני לוחות אבנים ויתנם אליי, ויהי כשומעכם את הכל מתוך החושך וההר בוער באש. אפשר ללמוד את הדברים מבחינת תנאים בכיתות ממוזגות בצורה הרבה יותר רגועה. מאשר עם אש והר בוער ופחד ועוד מעט נמות. ותקרבון אליי כל ראשי שבטיכם וזקניכם. והם אומרים לו, קרב אתה ושמע את כל אשר יאמר השם אלינו. ואת תדבר אלינו את כל אשר ידבר השם אלוקינו אלינו. ושמענו ועשינו. איך כתוב בפרשה שלנו? הם באים אליו ואומרים לו, ויאמר העם אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוקים פן אמור. ואז משה רבנו לרגע התאכזב. אמר לו הקדוש ברוך הוא, היטיבו כל אשר דיברו. הם אמרו בסדר. אז לא הבנתי. אז אם הם לא מסוגלים לעמוד בזה, אז למה נתת להם, ריבונו של עולם, להתנסות בניסיון הזה? למה? כדי שהם יעברו את החוויה הזאת של הקולות והלפידים וההר בוער באש. מה שישאר בהם לכל הדורות זה זה. לא הפרטים שיצאו בפלט. עוד מעט, אומר משה רבינו, עוד מעט גם אני מתכנן להעביר את מערכת המשפט לשרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות. אבל אני רוצה שאנשים יחוו את האלוקות של המשפט הזה. את זה הם יחוו איתי. משה רבינו עושה את אותו דבר רגע אחרי מתן תורה. הוא בא להודיע לעם את חוקי האלוקים ואת תורותיו. איך? על ידי זה שהוא שופט את העם. אתם יודעים מה הוא רוצה ללמד אותם? כל משפט הכי קטן ביניכם. אתם הילדים בכיתה ג' עם העיפרון מהסיפור שסיפרנו. זה מעניין את הקודש ברוך הוא הדיון ביניכם. הקודש ברוך הוא רוצה שהעולם יהיה מתוקן ברמת העיפרון שרבתם עליו בכיתה. וישב משה לשפוט את העם מן הבוקר עד הערב. נעשה כמו במעשה בראשית. החוויה שהעם חווה שם הייתה כזאת, שהיא הייתה הרווח הגדול ביותר של כל מערכת המשפט. אני אחזור עוד מעט לחוויה של המשפט הזה, כי היא צריכה הבנה עמוקה, אבל אני רוצה להסביר אותה עוד טיפ-טיפה במעמד הר סיני. במעמד הר סיני יפחד מאוד הקדוש ברוך הוא בהמשך, ויעביר את זה דרך משה בספר דברים, רק אל תשכחו את מעמד הר סיני. זוכרים את הפסוקים במקור 11, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך. מה? הדברים אשר ראו עיניך. את מה ראו עיניי? את ההר בוער באש, את הלפידים, את הברקים, את הקולות שהעם רואים. רואים קולות. שואל הנציב מוולוז'י, נזכרנו אותו פעם, מה פתאום, מה פתאום שהעם ישכח? למה שישכח? תראו דברים מחרידים של הנציב ב-11 ב', מדהימים. הנציב בפירושו על התורה שם. פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. איך תשכח את הדברים? על ידי עסק פלפולה של התורה. על ידי זה יכול להגיע לפעמים שנהפך לו לרואה. אתה יודע איך אתה תשכח? אתה תלמד הכל כל כך טוב מהאינטרנט. אתה תדע את כל התורה. היא תהפוך להיות לך כל כך חיצונית בשלב מסוים. איך? על ידי הפלפול. אתה תזכור את החוויה של מעמד הר סיני? אתה תזכור את ההצטופפות כשההר בער באש, ואתם כולכם באמור השם אליי, הקהל לי את העם הזה והשמיעם את דבריי? הוא ממשיך הנתיב. והנה הקדוש ברוך הוא רצה להשריש בשעת מתן תורה יראת השם בלב ישראל, על כן נתן התורה בקולות וברקים. וכמאמר משה רבינו לישראל, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתהו. וכך מסתיים את הפרשה שלנו ביתרו. ונתבאר שם כדי שיהיה המעמד הנפלא מצויר בנפש לעולם, כדי להיות מזה יראת השם. פנים שעברו את מעמד הר סיני, הפנים אמורות להשתנות. לא המידע, לא האינפורמציה. לא מה שיכולים להעביר שרי האלפים והמאות והחמישים והעשרות ומה שחסר לעם. אלא המפגש עם משה קיבל תורה מסיני. על זה הזהיר משה כאן לשמור הגוף והנפש. מה? שלא יהיה עסק פלפולה של התורה גורם חלילה לשכח את הדברים אשר ראו עיניך. זה נורא הדברים האלה. זה במעמד הר סיני. שמשה רבינו אגב פתח את ספר דברים בסיפור שמיד כשהתחלנו ללכת לארץ ישראל, אז אמרתי בעת ההיא שאני רוצה למנות שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות. התמקדנו לשנייה בזה שזה מוכיח שזה היה אחרי מתן תורה. התמקדנו בזה שמשה רבינו לא הזכיר שם את יתרו. אבל בעצם השאלה הקשה ביותר, מה זה עושה בכלל בתחילת ספר דברים? הרי בספר דברים משה רבינו לא מחזיר את כל מה שהיה. הוא רק אומר מוסר. הוא רק אומר תוכחות. מיד אחרי סיפור שרי האלפים והמאות וכו', הרי הוא אומר להם על חטא המרגלים ונבוא עד קדש ברנע. אז איזו תוכחה זאת? כותב שם רשי, רשי לשיטתו. אומר רשי, אוהו איזו תוכחה. אני אמרתי לכם, אתן לכם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות. מה אתם אמרתם? טוב הדבר אשר דיברת לעשות. ואני ציפיתי שתגידו, משה רבינו, לא! אנחנו רוצים להיות איתך. התוכחה הראשונה של ספר דברים זה ויתרתם על הרבה. ויתרתם על עליות ביחד. הסכמתם לקבל 1,000 שגרירים בדרך. וויתרתם על הוישב משה לשפוט את העם מן הבוקר עד הערב. למה הסכמתי למה שאמרתם? כי הקדוש ברוך הוא כבר אמר לי במעמד הר סיני שצריך ללכת לפי המדרגה שאתם נמצאים בה. אמרתם דבר אתה עמנו ונשמע, לא הקדוש ברוך הוא אלא השגריר. אני אמרתי בכל זאת, אמר לי הקדוש ברוך הוא תעזור והטיבו אשר דיברו. טוב, אז הבנתי את העיקרון, גמרנו. אז עכשיו אמרתם בסדר, אז אני מבין שזה המדרגה, לאט לאט תגיעו שוב. יתרו, איש חשוב מאוד, כהן מדיין, חותן משה. אבל יתרו לא מבין את מה שעם ישראל עבר במתן תורה. כי הוא לא עבר את זה במתן תורה. הוא בא לאחר מתן תורה. ויתרו שבא לאחר מתן תורה ולפי רשי חוזר לארצו, ילדיו יתגיירו אחר כך ויבואו אל הקיני. יתרו לא עבר את החוויה של מתן תורה. אגב, זה פילי פלאות. הרמב"ן היחיד שטוען שיתרו אכן התגייר לגמרי, נו, הוא זה שאומר שיתרו מתי בא? לפני מתן תורה. כי הוא עבר את מתן תורה, אז הוא עבר את כל התהליך כולו, אז הוא נשאר בפנים. מה שמועה שמע ובא, שואל רשי. שמע קריאת ים סוף, שמע מלחמת עמלק. זה מצוין. אבל להרגיש את הדביקות הזאת, את החיבור הזה, את הקישור הזה לא רק למידע, אלא לנעשה ונשמע, להרגשה של השבת אצל הרבה ולראות את היחד הזה, לתחושה של דבר השם עובר אלינו ממשה שקיבל תורה מסיני, לתחושה של להתחבר עם האדם הענב הזה מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, ולדעת שאני לא מתחבר בכלל אליו, אלא אל מה שהוא מייצג ומחבר אלינו. זה לא מביא. נו, אז נשאל ובזה נעמוד. אם כך, תכלס, מה הייתה התועלת ביום האחד הזה או בכמה ימים האלה שישב משה לשפוט את העם מן הבוקר עד הערב? הרי בסוף העם אמר לא רוצה. אז זהו, היה כישלון. בהר סיני אמר להם משה לישראל, אין דבר, הרגע הזה שראיתם את הקולות, זה יעשה לכם את יראתו על פניכם. מה הייתה התועלת פה? כותב הרב קוק במקור 13, בו אני רוצה לעמוד, הוא עולם אדיר בפני עצמו, אבל הוא נלמד אותו במעט שאפשר. אולי אקדים לרב קוק הזה רק משפט עובדתי אחד מעניין. שימו לב שמשה רבינו את כל התפקידים שאחר כך יינתנו לאחרים בעם ישראל, נשא בעצמו בהתחלה. המשכן נחנך באלף בניסן. ובאלף בניסן אהרון הכהן הגדול מקבל את תפקיד הכהונה הגדולה. אז מתים נדב ואביהו, ואז הוא מתחיל להיות הכהן הגדול. אבל לפני א' בניסן היו שבעה ימים שנקראים שבעת ימי המילואים. מי היה אז הכהן הגדול? משה רבינו. סנהדרין הם 71 הזקנים שמשה רבינו ממנה בפרשת בעלותך. אז מי היה סנהדרין בהתחלה? משה רבינו. המלך יהיה בהמשך שאול ודוד. מי היה המלך בהתחלה? משה רבינו, יש לו דין מלך. למה? מקור 13. זה ההקדמה אולי הכי חשובה והסיכום של הכל. ההקדמה גם ליתרו ולמשפטים. דיני תורת אלוהים חיים, כותב הרב קוק, מציינים אותנו מכל עם ולשון. לפעמים אנחנו שוכחים, כשאנחנו מדברים על מה שמציין אותנו, אנחנו מדברים על ארץ, על עם, על שפה. אני מרגיש חובה להגיד את זה. עם ישראל שחזר בשיבת ציון, זאת האחרונה, שבעזרת השם תוביל אותנו לגאולה שלמה. עם ישראל שחזר, דבר מופלא. כל כך היה ברור לו שצריך להחיות את השפה. כך היה ברור לו שצריך להחיות את הארץ. את המשפט? כל כך בקלות הוא הסתפק במשפט הטורקי הממלוקי הנאור. או באפשרויות דומות לו. צריך לחשוב על זה טוב. אנחנו בפרשת השופטים והמשפטים. דיני תורת אלוהים חיים הם המציינים אותנו מכל עם ולשון. הקודש, ולפני שאני אמשיך רק עוד הערה אחרונה, זה אגב מדהים. פרשת משפטים פותחת במילים ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ולומדים מיד חז"ל לפניהם, ולא לפני ערכאות של עובדי כוכבים, והלכות נוראיות, ההלכה אומרת, שאם יושבים שלושה דיינים שאינם בני ישראל ודנים דין ממש על פי השולחן ערוך, הם פותחים חושן משפט ודנים את ההלכה, אסור ללכת לדון שם עבודה זרה, דברים חריפים, כי המשפט הוא חלק ישראלי לאומי, זה החלק שלנו. מאידך, מי מציע את כל הפרוצדורה המשפטית בישראל? הגויים מבחוץ. איך זה קורה? את כל המשפט, את כל המבנה הטכני, מציע יתרו. בוא נראה איך. הקודש, כותב הרב קוק, כדי להסביר למה המשפטים מציינים אותנו מכל עם ולשון. מה ההבדל? סתם איזו אמירה כזאת? הקודש הוא פועל בקרבנו פנימה. שאיפות חיינו הכלליות אליו הן הולכות. הרב קוק מביא את זה תוך כדי כמה פסקאות שלו בהתייחסו לנצרות. הוא מדבר שם דברים מאוד חריפים. הוא אומר, אנחנו מתבלבלים הרבה פעמים ומאוד מזדהים עם הדברים היפים והגבוהים של אלוהי האהבה והחסד והחמלה והחנינה, אבל אנחנו צריכים להבין, החידוש שלנו הוא המשפט. למה? כי החידוש שלנו הוא שהמשפט לאלוקים. אין דבר מסוכן יותר, אומר הרב קוק, מזה שתיווצר תפיסה כזאת שיש קודש למעלה ככה עליון שעוסק בדברים היפים, אפשר ללכת להתחבר לשם כזה ביום ראשון,
אבל העולם המעשי, המשפטי, ששייך לדברים הקטנים, לפעמים הכי מלוכלכים שיש, הוא מנותק לזה מגמרי, וזה תעסוק המדינה. וזה לא צריך לעסוק הקודש. זה עיקור של הקודש, זה ניתוק שלו. הקודש, כותב הרב קוק, הוא פועל בקרבנו פנימה, הוא לא חיצוני לנו. לא הולכים עכשיו להתפלל ולהזדהות עם קודש. שאיפות חיינו הכלליות אליו הן הולכות. הכלליות זאת אומרת לא הדתיות. הכלכליות והבנקאיות והחקלאיות והמדיניות. יש נטיפות של קודש בכל עם ולשון. מי שיגיד שאין קודש בכל עם ולשון לא נכון. יש נטיפות של קודש בכל עם ולשון. אבל ערכי החיים כולם אינם צומחים מזה. לא כן בישראל. בכל דרכיך דאהו, שהיא פרשה קטנה שכללה את כל גופי התורה. זה פסוק, בכל דרכיך דאהו, והוא יישר אורחותיך, בכל דרכיך, בדרכים הכי פשוטות, שם דאהו, זאת הפרשה הקטנה, אומרים חז"ל, שכוללת את כל גופי התורה. אמנם הוא כותב הרב קוק, היא יוצאת אל הפועל ביחידי הסגולה, אבל באמת, נחלת הכלל היא באמת הפרשה הזאת. וכאן המשפט, כל שאיפת החיים, וכל חפץ החיים, החפץ לחיות, הקניין, הקניין, עסקים, ותשוקותיו, העושר, הכבוד, הממשלה וההתרחבות בישראל, הכל ממקור הקודש הם נובעים. על כן המשפטים הם קודש קודשים בישראל. ועל כן, הסמיכה שהיא נושאת שם אלוהים עליה היא כל כך נחוצה לנו. הסמיכה זה אותה סמיכה שחכמים סמכו דור לדור, דור לדור, כדי שיוכלו לדון. כאן אני מקדים רק הקדמה קצרצרה כדי להבין את המשפט הבא. אתם זוכרים את רבי יהודה בן בבא מעצרת הרוגי מלכות, יש פיוט אלה הזכרה שמזכירים ביום כיפור. ושם הופיע בסוף רבי יהודה בן בבא. על רבי יהודה בן בבא מספר את הגמרא בסנהדרין, שהמלכות הרומית גזרה שאסור לסמוך. שחכם א' לא יכול לסמוך חכמים צעירים שיוכלו להמשיך לדון. וצריך להבין שמבחינה הלכתית, אם אי אפשר לסמוך, אין בית דין סמוך. לכאורה זה בעיה פרוצדורלית. כי הסומך לא נותן לו עכשיו מידע, הוא רק נותן לו סמיכה. הגמרא מספרת שרבי יהודה בן בבא, כשרצה לסמוך את חמשת התלמידים הגדולים של רבי עקיבא, שלו, רבי שמעון, רבי יוסי, רבי יהודה, נגזרה גזרה של המלכות הרומית שאמרה שעיר שיסמכו בה כל העיר תחרב. התחום שבו תיווצר או תתרחש הסמיכה יעקר. הסומכים יהרגו והנסמכים יהרגו. והלך רבי יהודה בן בבא הזקן, ולקח איתו את חמשת התלמידים, מספר את הגמרא בסנהדרין, ועמד עם חמשת התלמידים שלו ושמח אותם, והלך למקום בין שני ערים ובין שני תחומים ובין שתי עיירות. אקס-טריטוריאלי. ואז לפתע הוא פתאום, והם רואים את הרומאים מגיעים, את הקלגסים. וכשהם רואים אותם באים, אז הוא אומר להם, בניי רוצו. והם אומרים לו, רבי, ואתה מה תהיה עליך? והוא אומר להם, הרי אני מונח לפניהם כאבן שאין לה הופכים. אבל אתם רוצים. אמרו, לא זזו משם עד שתקעו בו 300 לומביות של ברזל. הם בורחים והם תוקעים בו הרשעים 300 חניתות של ברזל. ואתה שואל את עצמך, מה, למה? על סמיכה? אז אם לא היה להם תעודה על המשרד. מה? כותב הרב קוק, על כן הסמיכה שהיא נושאת שם אלוהים עליה, מה זה שם אלוהים עליה? דיין מומחה נקרא אלוקים. לא במובן של אלוקים שם הקודש. כי המשפט לאלוהים הוא. ללכת לאלוהים זה ללכת גם לבית דין. היא כל כך נחוצה לנו, היא כל כך אופיית לתוכן לאומנו. התמיכה, זה שאפשר להמשיך לשפוט. והרשעה היוונית הסורית, שם התחילה המציאות הרומית אחר כך, הרגישה בחוש העיוור שלה את ערך הסגולה הגדולה הזאת, וגזרה על השמיכה. ורבי יהודה בן בבא מסר את נפשו עליה. ואתה בטח שואל את עצמך, אז מה הרווחנו? רבי יהודה בן בבא מת. ופעולת מסירת הנפש הזאת נשארה. רבי יהודה בן בבא מת, מה שנשאר זאת מסירות נפש על המשפט. כי השמיכה, כי העמיקה את תוכן החיים האופיים המיוחדים של קודש ישראל להשם. נו, אז מה עשה משה רבינו? איך זה קשור אלינו? משה רבינו עליו השלום, ותופסו איתו את כוח המשפט בתחילת ייסודו באומה. כשמשה רבינו תפס את כל כוח המשפט, כאשר המשפט התחיל את ייסודו באומה, אולי יום אחד, העלה את כל ערכי המשפט עד סוף כל הדורות אל אותו התוכן האלוקי שמשפטי ישראל באים אליו. מה עשה משה רבינו ביום האחד הזה שהוא ישב מן הבוקר עד הערב? הוא קבע המשפט לאלוקים הוא. הוא קבע בעצם את הנקודה שתישאר לכל הדורות. אילו היינו זוכים, היינו נשארים בזה, כמו אילו היינו זוכים, היינו שומעים את השם עצמו בהר סיני. אבל דיינו בכך. עכשיו אפשר להעביר את המשפט הלאה. אחרי שמשה רבינו ישב יום אחד ושפט את כל העם מהבוקר עד הערב, מרגע זה ואילך, לי יש סמיכה ממשה רבינו. אני לא לבד. אני מחובר עם הישיבה הצפופה שם, ליד משה רבינו. אילו לא היה לנו את זה, אז היה לנו מערכת פרוצדורלית יפהפייה, עם אולמות משפט ממוזגים, ושרי אלפים ושרי מאות ושרי חמישים ושרי עשרות, ולא היה לנו שום דבר. את זה יש רק פה. ודרישת האלוהים באה יחדיו עם המשפט הישראלי. איך הוא מסיים את הפסוק? כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים, כי יהיה להם דבר בא אליי ושפטתי בין איש ובין רעהו. אומר הרב קוק, מה זה לשפוט בין איש ובין רעהו? בעולם שלנו זה לדרוש אלוהים. איך הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נרומם את העולם? והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו. אולי פעם הבנו, והודעתי את חוקי האלוקים ואת תורותיו, זה אני אבנה מבנה יפה של הרצאה על חוקי האלוקים ותורותיו. לא, זה אני אראה איך חוקי האלוקים ותורותיו שייכים עד לדיוטות הכי תחתונות. זה לדרוש אלוקים. ודרישת אלוהים של המשפט נשארה בעקבות הדבר הזה של משה השופט מן הבוקר עד הערב. נשארה סגולה ישראלית שהיא מתגלה באופי האלוהי הכולל עולם.